נלמד בסייעתא דשמיא מאורי נעים, פרשס נוסרי, הקטע הראשון, הוא מדבר כאן על מהי תורה, ומה הכוח העצום והנפלא שיש בתורה, ומצד שני על ההתמודדות שיש לנו כשאנחנו באים ללמוד תורה עם מחשבות זרות, שזה דבר שהורס לנו את היכולות הנפלאות שאנחנו יכולים להגיע אליהם בלימוד תורה כשהוא נעשה כמו שצריך, והוא נותן לנו גם עיצה איך להתמודד עם המחשבות הזרות. אז בואו נראה את הדברים בפנים בסייעתא דשמיא. וידבר השם אל משה לאמור, ככה פסוק מתחיל בתחילת הפרשה שלנו, נוסוי אסרויש בני גרשוין, גם הם לבייס אבויסום למשפחויסום. מדברים על נסיעת בני גרשון, שהם חלק מבני לוי, גרשון קהת ומררי, לנסה את ראשם, זה אומר לספור אותם, בסדר? כמו שראינו כבר במאור עיניים, בפרשת במדבר, על הנסיעת ראש, הספירה, החשיבות של בני ישראל שיש בספירה שלהם. כאן הוא בא לבאר את זה לא כל כך בפשט, אלא יותר ברובד של הרמז שיש בתורה. כן? רובד של רמז ודרה שיש בתורה, הוא בא להסביר את הדברים. אז דבר ראשון הוא שואל שאלה, וצריך להבין מהו לימור. מה זה הלימור שכתוב פה? אומר, בשלימה במצוות יש לך, וידבר השם למשה לימור, ועשו להם ציצית. לימור זה לומר לבני ישראל את הציווי הזה כדי שידעו, כדי שילמדו. ידעו את הציווי, ידעו מה לעשות. זה שייך לימור, שהפירוש הוא לימור לישראל. אבל כאן אומר, הציווי למניין בני ישראל לא היה מוטל עליהם. הציווי היה למשה לבדו. מויש רבינו היה מצווה להיות זה שמונה את בני ישראל, הוא היה אחראי על המניין. אומר, וגם שהמניין הזה היה במדבר, בסדר, מניין חשוב, זה פיקוד אין דמשכנה, פיקוד אין דוירייסה, חייל אין דוירייסה, חייל אין דמשכנה, היה פה ספירה, אבל התורה היא נצחית, והתורה היא נצחית היא גם שייכת בכל זמן. דאם לא כן היה חס ושלום רק סיפורי מעשים שהיו בזמן קדום, זה הרי לא כך. זה יסוד גדול שיש הרבה בספרי חסידות, התלמוד יעקב יוסף מביא את זה הרבה, וגם במאור עיניים. כל מילה, כל ציווי, כל דבר שנאמר בתורה הוא אקטואלי, והוא מדבר אלינו בכל זמן שהוא. לגבי נבואות אנחנו רואים נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, אבל כאן זה גם דברים שהם לא תמיד ברובד הפשוט והגלוי של הדברים, כביכול מדברים פה על דברים שקרו בעבר, אבל יש מזה המון לימודים בצורות שונות של לימוד. בסדר? יש דברים שמעשי אבות סימן לבנים, והתורה מעריכה מאוד במעשי אבות ללמד אותנו איך יהודי אמור להתנהג, איך אדם אמור להיראות, וזה דברים שנלמדים. רב אלחנן בדברי סופרים מעריך בזה, וטוב, זה נמצא כבר גם הרבה לפניו, שמעשי אבות סימן לבנים זה איך אדם אמור להתנהג, מה אדם אמור לעשות. אבל כאן אנחנו מדברים שגם ברובד היותר נסתר של התורה, דברים שנאמרו ויש מהם לימוד ברובד הפשוט, יש מהם גם לימוד ברובד עמוק יותר. ואומר, והדבר, אם זה רק סיפורים שהיו בימים קדמונים, אומר המאור עיניים, אם כן, למה נקראת תורה? תורה זה מלשון הוראת דרך. ואם זה רק מספר לנו מה היה בעבר, אז למה זה תורה? כי זה בא ללמד אותנו משהו שהיא מורה ומלמדת אותנו דרך השם, ומה הוראת דרך יש כאן. זאת אומרת, בוא נלמד את הסוגיה הזאת, את הנסו את ראש בני גרשון, גם ברובד של התורה שהוא רובד של דרש ורמז, ולראות מה אנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה. אני לא רוצה להיכנס כרגע למה שאנחנו רואים הרבה אצל רבותינו, בפרט אצל רבותינו גדולי החסידות, אבל גם אפשר לראות את זה אפילו בקודמים להם, אולי אפילו בגמרא, סלו לא ניכנס כרגע לנושא הזה, אולי אפילו בגמרא, שלפעמים, כמו שרבורך ממשבוז' אומר, נמצא בספר שלו, היה לצדיקים הערה מסוימת, והם הלבישו את זה על פסוק. יש הרבה פעמים שדברים שנראים לנו במבט ראשון כדרוש, או כמו שאומרים, חסידי שפשט, כן, פשט חסידי, איך אומרים זה, הפשט מאוד יפה, אבל מה התלבשת על הפסוק? נבח, מה אתה רוצה ממנו? אבל לא, יש לפעמים, והרבה פעמים, שזה עומק הפשט, וזה רובד מסוים בפשט, וכשתעמיק בדבר אתה תראה שכן, יש פה גם את הרובד הזה, הדרש הוא עומק הפשט. אבל כן, יש אצל צדיקים את הנקודה הזאת שלפעמים לוקחים פסוק מסוים, ובאמת מלבישים עליו איזו השגה שהייתה להם, כך אומר רבורך ממשבוז', אבל באמת סגרנו סוגריים, כי זה נושא רחב, ואולי צריך לדבר עליו בהרחבה, להבין את הדבר הזה של פשטים חסידיים בפסוק. בכל מקרה, כאן אנחנו מדברים במשהו שהוא לא ממש ברובד של הפשט, אלא יותר ברובד עמוק יותר של דרש, רמז, מה שיותר נקרא פשט חסידי. טוב, מה הוא בא לדבר? אמר עיניים בא עכשיו לדבר על בעיה, זכות וחובה שיש לכל אחד מישראל. כתוב בפסוק, ולדבקה בו, נכון? אחרי השם אלוקיכם תלכו, אדם צריך לדבקה בו, זה אחד הדברים שצובנו לדבוק בקדוש ברוך הוא. ודרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, כן, איך אפשר לדבק בהשם יתברך? והלא אש אוכלה הוא, כן? איך אדם יכול לדבק בהשם יתברך? והגמרא אומרת, גם בסוטה י' עמוד א', מה היא דכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכרינה? איך אפשר ללכת אחרי שכינה, אחרי השם אלוקיכם? והיה לו כבר נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש ערומים, אף אתה מלביש ערומים? מה הוא הקדוש ברוך הוא מבקר חולים, אף אתה בקר חולים? מה הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, אף אתה נחם אבלים? ולהידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. יש גם בגמרא בכתובות, ששם הגמרא מדברת את דרך נוספת להידבק בקדוש ברוך הוא, דרך דבקות בתלמידי חכמים, בצורות שונות. כאן המאור עיניים בא לדבר יותר על החלק הזה של להידבק במידותיו. זאת אומרת, ללכת אחרי השם, זה להידבק במידותיו, על ידי הדבקות במילותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים אחרי השם. אומר, מציין, אמר עיניים, אומר, הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, והכוונה בזה, אומר, כתוב בזוהר הקדוש, בחלק ג' קופלמת ח' עמוד א', שהאש הזאת זה אשה, אוכלו כל אשין דאלמה, אש שאוכלת את כל האשים שבעולם, אוכלת כל אש שבעולם. מה הוא מתכוון בזה? לכאורה הוא מתכוון לומר שתמיד אתה יכול להגיד, טוב, הוא דבק, ואז כשזה נדבק יש כאן שני דברים יחד. זאת אומרת, הדבקות משאירה כל אחד בנפרד והם יחד. אבל בדבקות בקדוש ברוך הוא אין אפשרות שאדם ידבק ויישאר קיים. כי האש, אפילו אש ואש ואש, בסדר? אז יש לנו עכשיו אש כפולה. לא, זה אש האחלה כל אשים. זה אש שאוכלת את כל האשים האחרים. זאת אומרת, רק האש הזאת נשארת. אין אפשרות להידבק בקדוש ברוך הוא ולהישאר קיים, להיות קיים באיזושהי צורה. לא שייך, אש האחלה כל אשים. ואם כן, איך אפשר לבשר ודם להידבק באלויקה כזה, כן? איך עושים את זה? ואש אוכלה, אלא, אומרים לנו חז"ל, ידבק במידותיו, נכון? מה הוא רחום? אף אתה רחום? ככה דבקות ב... קדוש ברוך הוא. וצריך להבין שעל המור עיניים, ומה תרץ לו על קושייתו? הן אמת שבמידותיו יכולים לדבק. נתנו לנו היצע להידבק במידותיו, להיות מנחם אבלים, מבקר חולים, להיות רחום, להיות חנון, להיות מלביש ערומים. בסדר, זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה במידותיו. אבל בפסוק נאמר, ולדבקה בו. איך האדם יכול להידבק בקדוש ברוך הוא? אז אמרת להידבק במידות של הקדוש ברוך הוא, בהנהגות שלו, אבל איך דבקים בו עצמו? בא המאור עיניים להסביר שכשנאמר לנו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, יש לזה את הביטוי המעשי של להידבק במידות שלו, וזה הוא פחות ידבר כאן בקטע הזה, אלא הוא מדבר על זה במקומות אחרים, ואנחנו נשלים בעזרת השם נראה את הלשון. אבל יש כאן דבר עמוק יותר, שכשאנחנו דבקים במידותיו, ובשורש של מידותיו, אנחנו אכן באמת דבקים בו. בא אמר עיניים ומסביר. אומר איך האמת הוא, שהשם יתברך נתן לנו התורה. יש משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא באמת מתווך בין שמיים וארץ. הוא משהו שיכול לתת לנו תפיסה, עד כמה שאפשר, בקדוש ברוך הוא בעצמו. כדי שיוכל האדם לדבק בהשם יתברך, על ידי לימוד התורה. אומר, כי איך היה אפשר להאדם? כן, שהוא בעל גבול ותכלית, בסדר, הוא מוגבל ומצומצם, וכל המציאות שלו, גבול ותכלית, יש לו התחלה, יש לו סוף, יש לו גבולות בחיים, הוא מוגבל, הוא כל כולו אדם, כן, זה מה שאנחנו מכירים. להידבק בשם יתברך, שהוא בלתי בעל תכלית, הוא בכלל בלי, שאין לו תחילה ולא תכלה, אין לו לא התחלה ולא סוף. איך דבר שהוא פשוט, זה לא רובד אחר, זה פשוט דבר אחר לחלוטין. אין שום יכולת להשוות, אין שום יכולת לדמות, אז איך שייך דבקות? בשביל להידבק צריך איזושהי תחנת עגינה, בסדר? משהו שאפשר איכשהו לקשר ביניהם, אבל אין פה שום נקודת קישור, אין פה שום נקודת חיבור. מה יוצר בין כביכול הקדוש ברוך הוא לדבקה בו שהאדם ידבק? אבל יש משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, ולכן נתן לנו השם יתברך התורה. וצמצם כביכול עצמו בתורתנו הקדושה, ובתוך התורה יש את דבר השם, את רצון השם, שהם לא מוגבלים בכלל, וכדי שבדבקנו בהתורה, אדם יכול לדבק בתורה, יש פה, יש אפשרות שהאדם יעשה את זה, הרי הוא דבוק בהשם יתברך השוכן בתוך התורה. אז יש פה את הדרך של תורה, את המתנה של תורה, שבה הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה, ואנחנו יכולים לדבק בתורה. וזה יהיה המתווך שידבק אותנו לשם יתברך. וזהו מה, עוד רגע נסביר את שתי החלקים האלה, גם איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה, וגם איך אנחנו מדבקים את עצמנו בתורה, מדברי התניא, בפרק ה', שם נסביר את זה בצורה נפלאה, אבל נסיים רגע את דברי המור עיניים, אומר, וזהו מאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, ידבק במידותיו. אומר, מה הכוונה ידבק במידותיו? אז הבנו את זה, כמו שהגמרא אכן מסבירה שם, במידותיו, מה הוא רחום, אפתה רחום, מה הוא חנון, אפתה חנון, מה הוא גומל חסדים, אפתה גומל חסדים, מה הוא מבקר חולים, מנחם אבלים, כן, מלביש ערומים, כל ההנהגות האלה. אבל הוא אומר, השורש של המידות האלה, זה מידותיו, זה התורה. פירוש בהתורה, כן, שהתורה גם בה יש מידות. היא נדרשת ב-13 מידות. דהיינו, מקל וחומר, ומגזירה שווה, ומבניין אב מכתוב אחד, ומבניין אב משני כתובים. כל הרשימה הזאת, כלל ופרט וכלל, כלל ופרט, פרט וכלל, כל הרשימה הזאת זה מידות שהתורה נדרשת בהן. והן, הן עצמם, היו"ד גימל מידות, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, שזה בעצם עלינו לשורש, כן? שורש המידות, ההנהגת המידות, 13 מידות של רחמים, משתלשלים בתורה בצורה של קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, כן? עד שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ואחרי ביניהם. לא נכנס כרגע למחלוקת הגדולה מה הם ה-13 מידות, כי תספרו את מה שכתוב בסידור יצא לכם יותר, אבל בסדר, לא ניכנס, באמת יש מה להאריך בזה. אבל בכל מקרה, ה-13 האלה מקבילים ל-13 מידות הרחמים, וכשידבק בהתורה, הרי הוא דבוק בשם, יתברך השוכן בתוך התורה. טוב, הדרך היא, מה שהוא בעצם אומר, למה זה? לימוד התורה. בלימוד התורה יש לנו 13 מידות, כנגד 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ושם האדם יכול להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, שזה ידבק במידותיו. דבקים בלימוד התורה, דבקים בשם יתברך. בוא נראה באמת את דברי התניא. התניא נמצא בפרק ה', והוא מדבר שם על הקדוש ברוך הוא, לית מחשבה, תפיסה בי כלל, כן? אין דרך לתפוס את הקדוש ברוך הוא. אומר לשון תפיסה, לית מחשבה, תפיסה בי כלל, אין דרך לחשוב על הקדוש ברוך הוא, מחשבה לא יכולה לתפוס, שום תפיסה. אומר התניא, וזה לשונו, הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, אז צריך פשוט איזה, הוא משתמש פה במילה שכל על כמה דברים שהיום בשפה שלנו קוראים להם קצת אחרת. הוא אומר, כל מוח, כשהוא מבין ומשיג במוח שלו, בג'לי שלו, איזה השכלה, איזה הבנה, איזה ידיעה, בסדר? כשהמוח מבין ידיעה, כשהמוח מבין תוכן מסוים. הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. השכל, המוח, תופס את הידיעה הזאת ומקיפה אותו בשכל, בהבנה, במוח. זאת אומרת, הרי המוח הוא לא כמו איזה כוס, שבתוך הכוס יש מים, צלחת שבה יש אוכל, נכון? המוח הוא, נקרא לזה הנוירונים, או לא יודע איך קוראים לזה היום הנוירוביולוגים, אבל יש משהו, ההבנה הזאת היא נהיית המוח של האדם עצמו. זאת אומרת, המוח עצמו קולט, מבין את הידיעה הזאת, זה נהיה הוא, והמושכל, כן, הדבר המובן, התוכן הזה, נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. בסדר? הידיעה הזאת נהיית נתפסת, מוקפת ומלובשת. היא נהיית הדבר הזה בעצמו, בתוך המוח שהשיג והבין את הידיעה הזאת. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. זאת אומרת, גם המוח של האדם לבוש בעצמו בתובנה הזאת, בידיעה הזאת, בתוכן הזה, בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו, תופס אותו ומבין אותו במוח שלו. זאת אומרת, ידיעה, תוכן, שהאדם מבין, עוד פעם, לא רק שמע וחוזר על זה, אלא מבין את הדברים. הוא מתבונן בדברים, זה נהיה הוא. זה נהיה התובנה שלו, זה נהיה ההבנה שלו. המוח שלו נהיה ההבנה הזאת. הוא אומר, בדרך משל, מביאה בעל התניא, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, בסדר? מדובר פה הבנה, לא ציטוט שהוא לא לגמרי מתחבר למה שהוא אומר, אלא רק מצטט, אלא מבין את הדברים, משנה או גמרא, לאשורה, כמו שצריך, על בוריה, בהבנה טובה. אומר, הרי שכלו, כן, המוח שלו, תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. זה גם, אני מבין את הדבר הזה, וגם זה נהיה אני, כן, המוח שלי תפוס. בהבנה הזאת, בידיעה הזאת, במראה הזאת, במשנה הזאת. והנה, עכשיו נגיע לעניין שלנו. והנה, הלכה זו שאנחנו לומדים עכשיו ממשנה או גמרא, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. תורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והיא גם רצונו של הקדוש ברוך הוא. שעלה ברצונו של השם יתברך, שכשיתאון ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון כך וכך. מה יש אם יש ויכוח בין שתי אנשים? יהיה הפסק ביניהם כך וכך. זאת התורה. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו. לא משנה, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי, מה קורה עכשיו? יש פה לנו פה את חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ש... אם יהיה כזה ציור, זאת תהיה הלכה. הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה, כהלכה הארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, בסדר? אבל הוא יודע ומבין את זה, הוא למד את זה לאשורה על בוריה, הוא חי את זה. הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלת מחשבה תפיסה בי. בו יתברך, ולכן גם ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם הדרך שאפשר כן לתפוס בקדוש ברוך הוא וברצונו וחוכמתו, בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו. כשאנחנו תופסים את ההלכות שנמצאות וארוכות לפנינו, כן? ואנחנו לומדים אותם ומבינים אותם, וגם שכלו מלובש בהם, אנחנו נהיים מלובשים בזה, שזה רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והוא, אומר הבעל התניא, ייחוד נפלא, ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות. אין עוד דבר כזה, אין שום דבר, שום מצווה, שום דבר בעולם לא מתקרב לייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו, לא בערך של הדבר הזה, נמצא כלל. בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. אין דבר כזה בעולם, התאחדות של שני דברים, להיות כל כך אחד, כמו כשאדם לומד משהו, חושב עליו, מבין אותו כמו שצריך, שזה נהיה הוא בעצמו, זה נהיה הדבר, זה תורתו, זה הוא. זה לא איזה משהו שהוא חיצוני לו, אבל כל סוגי ההתאחדויות שבעולם, הייחודים שבעולם, זה אחד ועוד אחד. שנים ביחד משהו שלישי, או משהו אחד יותר גדול, אבל פה זה ממש, זה נהיה זה, זה נהיה הוא עצמו, התאחדות גמורה. זה אפילו לא שתי טיפות שנהיו טיפה אחת, כי יש לנו פה שתי טיפות גדולות שאני עוד יכול להפריד ביניהם. פה זה נהיה הידיעה הזאת, התובנה הזאת, החוכמתו רצונו של הקדוש ברוך הוא, נהיה המוח שלי, זה נהיה אני בעצמי, ממש. אומר, וזאת, על להגיע לכזה ייחוד עם חוכמתו ורצונו יתברך, זאת מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ. זה יותר וגדול ונפלא, יותר אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, כן, בידיעת התורה והשגת התורה, הבנת התורה, זה יותר על כל המצוות מעשיות, כל המצוות כל חפציך לא יישבו בה כל חפצי מצווה, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, שהן דרגה גבוהה יותר, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. אפילו מצוות תלמוד תורה לא מגיעה לכוח של הבנה שיש בתורה. כשאדם מבין את הדברים, וזה נהיה בשכל שלו, זה נהיה סברה שלו, הוא מבין את הדברים. אומר כי על ידי כל המצוות שבדיבור מעשה הקדוש ברוך הוא, מלביש את הנפש ומקיפה אור השם. אור השם מקיף את האדם על כל מצווה שהוא עושה, מראשה ועד רגלה. אבל בידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, זה יש, כי זה כמו כל מצווה, וזה גם בשכל. הנה גם חוכמת השם בקרבו. זה נהיה הוא עצמו בתוכו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה. איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפשט רמז דרוש סוד. זאת אומרת, לא משנה כרגע, וואו, בטח, הבנה של הבעל התניא, הבנה של המגיד ממזרית, של המוריניים, לא, לא, לא. כל אחד, כל יהודי וכל יהודי, כל אחד בעולם, כשהוא מנסה להבין תורה, והוא מצליח להבין משהו בתורה, הוא מקיים כאן, חוכמתו ורצונו של השם יתברך, נהיה הוא עצמו. ואת הדרגה הזאת, ההשגה הזאת, אין שום דבר כזה, אין שום מצווה בעולם, שום דבר לא מתקרב לזה. ולפי שבידיעת התורה, התורה המלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. אומר, כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, נכון? האדם אוכל לחם כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, ונהפך שם להיות האדם, כן? זה נהיה דם ובשר כבשרו. ואזי יחיה ויתקיים, אומר, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם, שלומדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסה בשכלו ומתאחדת עמו, והיו לאחדים, ואז נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, מחיי החיים אינסוף ברוך הוא המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה, וזה שאמר בתורתך בתוך מאיים ובמאה עץ חיים, שזה מצוות ותורה, הלבוש הנשמות בגן עדן זה המצוות, והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, וזה באמת ההשגה של לימוד התורה, זה כמעט סוף פרק, היא כבר יש עוד קטע קטן שם. טוב, אז זה בעצם בא לחזור לענייננו, למוריניים. בא המוריניים ואומר, אין דרך להידבק בתורה, בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אומרים לנו עיצה, הידבק במידותיו. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואת התורה לומדים ביוד ג' מידות. ולכן הידבק במידותיו, תדבק בעיון ולימוד התורה. וזה דווקא בתורה הזאת, בחלקי התורה שהם תורה שבעל פה, ביוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, ואז על ידי שאתה תעיין. והמידה הראשונה, קל וחומר. קל וחומר, מה יותר קל, מה יותר חמור, פה המוח של האדם עובד ומנסה להבין את התורה ומנסה לגלות את התורה ולהבין את העומק, והוא מגיע להבין ולהשיג ולתפוס בתורה, אומר כך, השם יתברך, שהוא בלתי בעל תכלית, הוא צמצם כביכול עצמו בתורתנו הקדושה, על ידי שרצונו וחוכמתו האינסופיים נמצאים בתוך התורה, ואז אנחנו יכולים לדבוק בתורה, לדבוק בתורה, על ידי שאנחנו חושבים ולומדים ומתעמקים בתורה, ומדבקנו בתורה, הוא דבוק בשם יתברך השוכם בתוך התורה, וזה ההידבק במידותיו. אז יש לנו פה י"ג מידות של רחמים, שמשתלשלים בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, והם באים לידי ביטוי במעשים, גם כן במידות רחום וחנון, שעליהם, שאותם אותם הזכרנו מקודם, שהגמרה מביאה. בוא נראה את זה, דווקא המוריניים כותב במקום אחר, פה הוא לא נכנס לזה, פה הוא מדבר רק על הדרך של לימוד התורה, אבל בפרשת חיי שרה, המוריניים כותב שהאדם הישראלי צריך לדבק בטוב שבמידות, שעל ידי המידות זוכה להידבק אל הבורא ברוך הוא שהוא עיקר עבודתנו. אומר, כמו שאמרו חז"ל, ובו תדבק, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא ועל אש אוכלהו, אלא ידבק במידותיו, מהו רחום אף אתה רחום. אומר שצריך לקבוע בו כל המידות, להשתמש בהם בכל ענייניו, שיהיה כל הנהגותיו על ידי המידות. אומר, כמו שאמרו חז"ל, בזמן שישראל עושים לפניי כסדר הזה. אומר, וזה נאמר לגבי י"ג מידות של רחמים, כן? השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, כל הי"ג מידות של רחמים, אומר, יהיו ישראל עושים לפניי כסדר הזה, ואני מחפר להם. גמרא בראש שנה ט"ז אומרת לנו שכל זמן שישראל יהיו בצרה. עכשיו, עושים, מדייק המוריניים, זה עושים דייקה. שהכוונה הוא לא בלבד הקריאה בי"ג מידות, רק לומר 13, אלא העיקר היא העשייה. ואז כשיוחז בחלק הטוב שבמידות ומכניע חלק הרע המעורב בהם בטבע האדם, יזכה על ידי זה להשפעת החוכמה העליונה בתוכו, מאחר שעל ידי זה נדבק בבורא יתברך, כמו שאמרו, ידבק במידותיו, שזה נקרא ובו תדבק. ומסביר המוריניים, עוד פעם, שם מדבר המוריניים מאוד חזק על הביצוע המעשי של הדברים, כן? האדם צריך להיות רחום, להיות חנון, להיות גומל חסדים, לדבק במידות האלה בפועל. והדבקות במידות האלה בפועל זה המשכה של הרחום וחנון לעולם הזה, ופה יש לנו את השלב ביניים הזה של המידות שהתורה נדרשת בהן. התורה נדרשת גם, הרי נדרשת גם במידות טובות, זאת אומרת, הדרך להגיע לתורה, בממחת דברים התורה נקנית, ו... רוב הדברים האלה הם מידות טובות שנדרשות לאדם באמת להיות רחום וחנון, המלכת את חברך בנחת רוח, וכל הרשימה שם. זאת אומרת, יש פה קשר בין הדברים. המוריניים, פרשת חיי שרה, כותב, טעם הדבר, כי נודע שהתורה נדרשת בי"ג ממידות, שהן ממש סוד אלו הי"ג ממידות, שהן סוד י"ג תיקוני דיקנה כנודע. זאת אומרת, הי"ג תיקוני דיקנה, של קרן רחום וחנון, ערך אפיים ואהב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, הם, שהם סוד עיקר התורה, משם עיקר התורה, וזה מתגלה בי"ג ממידות התורה נדרשת בהם. מי שמעריך בזה מאוד, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל בני סוסחור גם מביא את זה, אבל מי שמעריך בזה מאוד והרחיב בזה מאוד, זה החוזה מלובלין. הרבי מלובלין הרחיב בדיבור על העניין הזה של י"ג מידות שהתורה נדרשת, וההשוואה שלהם לי"ג מידות של רחמים והדברים ביניהם. אבל בכל מקרה, מה שנדרש לענייננו במאוריניים, אומר שהם סוד עיקר התורה, ואם כן, מאחר שידבק בהמידות במעשה, כן, שזה הגומל חסדים, מלביש ערומים, קובר מיתים, מנחם אבלים, כל המידות האלה שמצאנו אצל השם יתברך, שמוציא המידות שמוטבעים בו למעשה שעושה על ידם. זה ההוצאה לפועל של הדברים, כי נודע שבאדם ניכרים המידות על ידי מעשה שעושה. המידות של האדם באות לידי גילוי על ידי המעשים שלו, שמרחם על הבריות, ומעריך פה, ועושה חסד. נור שלזאת הכוונה נשתלשלו המידות ונתלבשו בגשמיות האדם, שהוא יביא אותם לידי מעשה. ועל ידי כך זוכה להופעת אור המידות הרוחניים העליונים עליו, שהוא הופעת אור הי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן עליו מלמעלה, שהוא הכל אחדות אחד עם אלו הי"ג מידות שהם השם השם כל רחום. טוב, למעשה המוריניים שימו לב, הוא שם פה שלוש דרגות. יש את הי"ג תיקוני דיקנה שהם העיקר, השם השם כל רחום וחנון. יש לנו את הי"ג מידות של רחמים, ויש את הביטוי המעשים שלהם, תורה על מנת לעשות, שזה להיות בפועל בהנהגה של הרחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, על ידי המעשים שלנו, כשהם מלובשים בגשמיות, להוציא את הדברים שהמידות יהיו ניכרות במעשה, ועל ידי שאנחנו דבקים במעשים האלה, מאיר עלינו הי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, כשהם מחוברים לשורש. זאת אומרת, לא לנתק. לא לעשות מעשים שהם מעשי חסד, כשהם לא מחוברים לשורש של י"ג המידות שהתורה נדרשת בהם, ולמעלה מכל גבוה להשם השם כל רחום וחנון. זה ידבק במידותיו. מי הרחום וחנון? הקריאה הזאת של להוריד אותה אל המעשה, דרך הדבקות בהשם יתברך בתורה, עד המעשים שלנו. אם תשימו לב, יש פה בדיוק את הנקודה הזאת של למה המוריניים, פה, בסוגיה שלנו, בפרשת נשוא, לא מדבר על המעשים. זאת אומרת, כמו בפרשת חיי שרה. כי פה הוא בא להדגיש איך אפשר לחבר את השמיים והארץ. יש את התיקון הדיקנה, כן רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. זה קומה אחת. אנחנו לא עוסקים בה כרגע. יש את הקומה של המעשים של האדם בעולם הזה. ופה גם יש רחום וחנון, גומל חסדים, מנחם אבלים, מלביש ערומים. ופה אצלנו בסוגיה בר המוריניים להסביר מה מחבר ביניהם, מה מדביק ביניהם, איך על ידי הדבקות במידותיו פה בעולם הזה אנחנו מגיעים לדבקות במידותיו שם למעלה. זאת אומרת, ההידבק במידותיו זה בדיוק רובד הביניים הזה, תורה. תורה היא, בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, היא זאת שמחברת את חוכמתו ורצונו יתברך, אל המעשים של האדם בעולם הזה, ואז הכל בשלמות כמו שצריך, ולכן כאן המוריניים מדגיש דווקא את הנקודה הזאת. טוב, בואו נראה. אוריינו קדשו בריך הוא חד, צריך להגיע באמת לדבקות הזאת. מצוין. נו, איך מגיעים לדבקות הזאת בפועל? אומר המוריניים, והנה לפי זה היה נקל מאוד לאדם לדבק בשם יתברך. כן, אומר, היה אמור להיות... שאפשר בקלות לדבק בשם יתברך, איזה יופי. דהיינו בדבקו באותיות התורה והתפילה, שהן היכלות, כן? האדם לומד תורה, זה מילים. וזה אותיות ומילים שהן היכלות לבורא ברוך הוא השוכן בתוכם, כל אות ואות, כל מילה ומילה. זה היכלות, משכנות, של שהשם יתברך שורה בהן. זה הדרך להגיע להשראת השם יתברך. אך יש מחשבות זרות שבאים ומבלבלים אותו, בעת עוסקו בתורה ובתפילה. כן, יש רחמנא ליצלן, יש לנו התמודדות עם דבר לא פשוט של מחשבות זרות, והנה מה עושים לזה? צריך לשאול בעצת התורה, בוא נשאל את התורה, מה התורה נותנת לנו עיצה להתמודד עם המחשבות הזרות האלה, שהתורה נותנת לנו עיצה בזה. זאת אומרת, כדי שהתורה תהיה תורה, והתפילה תהיה תורה, וכן להגיע לדבקות, אנחנו צריכים שהאזור יהיה נקי. בסדר? אפילו בהדבקה, כן, זה נקרא לי למשל של הבעל שם טוב, שכשרוצים להדביק שתי חפצים אחד לשני, ורוצים להדביק אותם, כן, אפילו שתי עצים, שתי גושי ברזל. אי אפשר להדביק אותם כשיש לכלוך. צריך לנקות טוב טוב את העץ מפה, ולנקות טוב טוב את העץ השני, ואז אפשר להדביק אותם ביחד. זאת אומרת, כדי שיהיה דבקות, צריך ניקיון. מחשבות זרות, רצונות זרים, כל מיני בלבולים שעולים במוח ובלב של האדם, תוך כדי שהוא מנסה ללמוד, מנסה להתפלל, גורמים שרחמנה ליצלן, אנחנו לא מגיעים אל הדבקות הזאת. זאת אומרת, זה נשאר תורה שהיא לא דבוקה, היא לא מצליחה להידבק. המוח לא מצליח להידבק כי הוא לא נקי. וכשהוא לא נקי, אז כל הלכלוכים האלה פשוט מפריעים. הם דברים שהם לא קשורים, לא לתורה ולא לדבקות בהשם יתברך, והם מפריעים באמצע. הנה, אז הוא אומר, בוא נשאל את התורה מה עושים במצב כזה. הוא אומר, די הנה, צריך להבין מהו עניין המחשבות זרות. כשנתבונן, הוא אומר לעומק, מה זה המחשבות זרות האלה? אז האמת היא שהוא מדבר פה על התמודדות עם מחשבות זרות מאוד מאוד בעומק. זאת אומרת, יש מחשבות שאיך מספרים שהגיע פעם מישהו לשרף מקוצק, לרב מנדל מקוצק, ואומר לו שיש לי מחשבות זרות. אז הוא אומר, מה המחשבות זרות שלך? הוא אומר, אני חושב על הביזנס, חושב על פה, חושב על שם. הוא אומר, זה לא מחשבות זרות, זה המחשבות שלך. זה לא זר. זה מה שאתה חושב, זה מה שאתה עסוק, אז זה המחשבות שלך. מחשבות זרות זה היא דברים שבעצם האדם מכין את עצמו אל התפילה, מכין את עצמו אל התורה. הוא מסיר ממחשבתו את כל הדברים שעלולים להפריע לו, וכמו שנכתב בשולחן ערוך שהאדם צריך לעשות. ואז בתוך כדי התפילה צף ועולה לו פתאום דברים שהם, כאילו איך זה נפל עליי עכשיו? כאילו מה זה קשור? אני עוד פעם, מדובר פה במקום מסוים, אחרי הניקיון, אחרי ההתמודדות שהאדם מפנה את ראשו, מפנה את ליבו, מכין את עצמו אל התפילה. בסדר? זה הרי, תפילה היא דבר שדורש הכנה. זאת, אפילו ברובד הכי פשוט של המציאות, זאת חוויה רגשית שצריך להיות, מה שנקרא היום, פניות בשביל לחוות את החוויה הזאת. עד כמה שהאדם נופל לתוך התפילה, זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד. ואיך אומרים בשם צדיקים, אתה לא יכול להתפלל, לפחות תגיד את המילים. בסדר? אבל אז אין פלא שיש מחשבות זרות, זה ממש לא זר. זה ההפך, איך הוא אומר? הוא לא באמצע התפילה מושך בזפת את הגלגלים של העגלה. הוא באמצע למשוח בזפת את הגלגלים של העגלה, אפילו אז הוא מתפלל. כמו שרבי לוי יצחק ברדיצ'וב לימד זכות על אותו עגלון. אבל הרבה פעמים במקרה שלנו, שאנחנו ככה באמצע היום, בזבילן כמנדה ונמינכה, וואו, איפה תופסים עכשיו תפילה? הנה, יש טיבלך, נכנסים, מתפללים. זה באמצע הטיול, באמצע הקניות, מתפללים. אז זה לא נפלו עליי קניות באמצע התפילה. לא נפלו עליי קניות באמצע התפילה. נפלה עליי תפילה באמצע הקניות. מצוין, טוב מאוד, זה עדיף לא להתפלל, ובוודאי שאין אדם לא יכול עכשיו להתפלל שיגיד את המילים אפילו בצורה כזאת. וזה דבר גדול מאוד בשמיים, ועל זה אמר הבעל שם טוב. שכשיהודי נמצא בשוק, באמצע הוא מרים את העיניים, ושואל בזבילן כמנדה ולמינכה, נהיה יריד ענק בשמיים מהתנועה הזאת שבן אדם שואל, רגע, עד מתי אפשר להתפלל מלכה? אגב, יסוד הדברים השלה, הקדוש אומר, אפילו כשאדם חושב על זה שהוא רוצה ללכת להתפלל, כבר המזל שלו מתחיל להתפלל בשבילו. יש באמת, זה דבר גדול מאוד. אבל כשאנחנו מדברים כאן על תפילה שהיא דבקות, מדברים פה על לימוד תורה שהוא דבקות בשם יתברך. זה לא שאדם עסוק בשוק ובאמצע שומע תוך כדי דברי תורה, והנה הראש שלו יש מה. מחשבות זרות זה כשעולות מחשבות, עולות רצונות, שהן לא שייכות לעניין, כשאדם כבר ניסה להתנקות מהם. ועל זה הוא אומר, המחשבות הזרות האלה, הוא אומר בעומק, עליהם אותיות שנפלו. זה אותיות קדושות, אורות גדולים, הרי כל דבר שמגיע אל העולם משתלשל בצורה של אור. אומר, והאורות האלה הם פשוט נפלו למקומות פחות טובים, ולכן עכשיו פתאום עולה בצורה של מחשבה זרה. תאווה לא נקייה, לא טובה. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, ואדום, נכון? זה האדום, האדום הזה, כוח ה... תאווה של עשיו רחמנא ליצלן, ובתוך הארץ אדום שמה יש את המלכים שנפלו, אורות גדולים שנפלו, ודברים שנפלו מתחילת הבריאה, ודברים שרחמנא ליצלן, גם אנחנו לצערנו הרב, על ידי מעשים לא נכונים שעשינו, איפלנו אורות קדושים, אותיות קדושות, לתוך מקומות לא טובים. ועכשיו האותיות האלה, הם רוצים לחזור. עכשיו, הצורה שהם חוזרים, זה בצורה של מחשבות. למה? כלומר, מחשבה ואותיות, יש קשר ביניהם, שכל שום מחשבה אי אפשר להיות בלא אותיות. זאת אומרת, כל דבר מורכב יש לו בשפה שלנו שם, והשם שיש לו, מה שאנחנו קוראים, זה בעצם אותיות מסוימות. האותיות האלה מגדירות את הדבר, הן גם מייחדות אותו, וגם מגדירות את המהות שלו. אז אני לא רוצה כרגע להיכנס לסוגיה של אותיות ושמות, אבל הן מייחדות אותו מאחרים, ומגדירות אותו, כן? מגדירות את המהות של הדבר הזה. והאותיות האלה, המחשבות בעצם שעולות, הן אותיות. והמחשבות זרות הן גם כן אותיות. כמובן, כל רצון, כל תאווה, כל מחשבה שעולה בלב, יש לה את האותיות שלה. בסדר? גם אם היא כרגע עולה בצורה של ציור, לציור הזה, בשפה שלנו, שאנחנו יכולים לתפוס כבר בה, ברגע שהמחשבה הגיעה לרמה שאנחנו יכולים לתפוס בה, והיא לא דבר ארטילאי, יש לה אותיות. והאותיות האלה, אומר, הן אותיות קדושות. כי כל האותיות קדושות, רק שנפלו, מחמת מעשיו גופי, מחמת מעשי עצמו, מה שעשיתי בעבר, מגיעים עכשיו המחשבות האלה, והן רוצות לעלות. ולכן, כשבא לדבק בשם יתברך, באים גם הילדים של האדם, הם באים גם כן שיעלה אותם. גם כל המחשבות האלה, כל הדברים שעשיתי, שהם קשורים אליי, הם צפים ועולים חזרה, כי הם רוצים להיות חלק מהדבקות הזאת. דיברנו על זה אגב בעבר בהרחבה גדולה במאמר מים רבים על פרשת נוח של הבעל התניה, יש הקומרנה בנויזר חסד, יש לו עריכות בזה גם כן, וואו, יש באמת אהוב את המלאכה, יש בזה הרבה, זה יסוד גדול בספרי חסידות, העלאת מחשבות זרות, אבל הוא אומר אין המחשבות זרות באה חס ושלום לבלבל אותו. הוא אומר הם לא באים לבלבל את הבן אדם, ההפך, הם רוצים לעלות ולהגיע אל הקדושה. ובגלל זה הם באים לו באמצע התפילה, וצריך להעלות אותם לשורשם. צריך להעלות אותם אל השורש. בסדר? איך מעלים אותם אל השורש? על ידי זה שאנחנו מתפללים. ותוך כדי עולות המחשבות זרות, וכמו שהפרי הארץ אומר, ואנחנו לא נותנים למחשבה זרה להשתלט על התפילה, על ידי זה לא רק שהתפילה נשארת נקייה, גם המחשבה הזרה הזאת, עם התאווה הלא רצויה הזאת, וכל הדברים הלא טובים האלה שנפלו בעוונותינו, בזה שאנחנו כרגע מתעלמים מהם וממשיכים את התפילה, מתעלמים מהם וממשיכים את הלימוד, פשוט לא נלחמים, פשוט מזיזים הצילה, פשוט ממשיכים ללכת, זה עצמו, לא רק שהתפילה והתורה נשארים נקיים ודבוקים בקדוש ברוך הוא, אלא גם כל הנפילות האלה חוזרות אל הקדושה, מתעלות חזרה. ואומר, וזהו שמלמדת אותנו התורה הקדושה בדברים הנעימים, אומר, זה מרומז בפסוקים שלנו, נסו את ראש, רצה לומר, שתנסה ותגביה, נסו, תנסה ותגביה, את זה א' עטף, הם החוף בית אותיות שמעלה והטף, תגביע אותם נסו את ראש, תגביע אותם לראש וראשון, שהוא הבורא יתברך. אומר שכל תיבות התורה והתפילה, הכל הם הצירופי אותיות, נכון? זה הצורה שאנחנו לומדים תורה. אם מחשבות הן אותיות, תורה הן ודאי אותיות, וזה האותיות הקדושות. אומר כשמצטרפים אותיות, וו, יוד, דלת, בית, ריש, נעשה תיבת וידבר. אומר וכן כל התיבות, אלה שנפלו, הכל הם הצירופי אותיות. ולכן, וצריך להעלות האותיות לשורשם. וכשהוא פשוט ממשיך לדבר, ממשיך לדבר את דיבורי התורה, ממשיך את התפילה, הוא מעלה את כל האותיות הנפולות. כל האותיות של התורה ודאי, אבל את כל האותיות הנפולות, גם הן אותיות, הן יכולות איכשהו להתחבר אל האותיות הקדושות האלה, חוזר וניאור, מצא מן את מינו חוזר וניאור, והם עולים אל הקדושה. וזה קורה באמת על ידי המשך העבודה הזאת, ואם תעשה כן, שאתה תמשיך להתפלל ותמשיך להעלות אותיות קדושות למעלה, אז בני גרשון, אלה שגרושים, התגרשו, הם האותיות שנפלו ונתגרשו, גם הם יעלו לבית אבותם, הם יעלו לבית של האבות שלהם, למקור שממנו הם הגיעו, הם כל אחד מנותב למקום שממנו הגיע, יש לפעמים דבר נפול, מחשבה זרה, מחשבה נפולה, שהיא שייכת למחלקה של תאוות, זאת אומרת אהבה, חסד, בסדר? ולאיפה מחשבה כזאת, כשהאדם ממשיך להתפלל ולא מתעסק עם המחשבה הזאת, מה קורה עם המחשבה הזאת? האותיות שלה מתחברות אל האותיות של התפילה ששייכות אליה, היא באה עכשיו כי היא קשורה למה שאתה אומר עכשיו, כן? והיא מתחברת כאן, ומתחברת חזרה לבית אבותם, איפה האבות שלה? כוח האהבה, כוח החסד, אברהם אבינו. הם אברהם שהוא מידת החסד והאהבה. ולפעמים יש מחשבות, שמחשבות ששייכות יותר למחלקה של אכזריות, למחלקה של רכושנות, למחלקה של רציחה, למחלקה של רק אני קיים, ורק מה שמתאים לי הוא הנכון, ומה שלא אני אבטל את קיומו, רחמנא ליצלן. כן, ההנהגה הזאת של עשיו והרוע הזה, והשורש שלה הוא בעצם אותיות קדושות נפולות ששייכות למחלקת היראה, עמידת הגבורה. ומי האבות של האבא של המחשבות האלה בשורש הקדוש שלהם? יצחק אבינו. ולכן אם אני מתעלם מהמחשבה הזאת של זה שלי, אני לא אבטר, מה פתאום? המחשבה הרעה הזאת, התאווה והרצון הרע הזה שנפל על האדם, וממשיך את התפילה, וזה הגיע בדיוק בזמן הנכון, זה מתחבר על האותיות הקדושות שנמצאות פה, ועולה למעלה לבית אבותם, פחד יצחק שהוא מידת היראה. יש לפעמים שבאה המחשבה של גאווה, מתנשא על אחרים. השורש שלו, מידת התפארת. יעקב אבינו, אמת, וישראל אשר בך את פאר, היא מידת התפארת. דהיינו, מגדירה רב המאור עיניים. כשלומד ומתפלל, כשאדם עושה את העבודה ואת התפילה ואת הלימוד, ביראה ואהבה ולפאר ליוצרו, זאת אומרת, זו תפילה שמחוברת אל אברהם, יצחק ויעקב, אהבה ויראה ולפאר ליוצרו, על שם כבוד מלכותו, כן? זה תפארת הנכונה. אז מתעלים האותיות שם, למעלה אל האבות כנל, למשפחותם. אומר משפחות, זה משפחה. משפחה זה אנשים שמחוברים יחד, אנשים שדבקים אחד בשני, לדבקותם, כמו ספחי נינה אל אחת הנחלות. זאת אומרת, ספחי ספח, משפחה, הם מילים קרובות, זה סמך ושין, הסתפחות של אנשים יחד, דבקות של אנשים יחד, ולכן למשפחותם עולה לבית אבותם, למשפחותם הם נדבקים באותיות, כדי שהמחשבה הזאת שבאה מאהבה לא נכונה, אהבה נפולה, תאווה נפולה, תתחבר אל מילות התפילה ותגיע אל מידת החסד, צריך שהמילים של התפילה שלי יהיו מילים שיש בהם אהבה. כי כך זה יכול להצטרף מאהבה נפולה אל אהבה גבוהה יותר דרך האותיות של התפילה, האותיות של הלימוד שלי. אבל פה צריך שהתפילה עצמה תהיה באהבה ויראה, כמובן, ובתפארת נכונה, לפאר ליוצר מה שנקרות מלכותו, ואז בעצם אפשר להעלות את כל הדברים יחד. טוב, דבר ראשון, הרב המאור עיניים ממשיך ושואל איך עושים את זה. בסדר? זה עוד שאלה. איך עושים כל הנהלה? איך מתפללים ככה? וגם על זה הוא ייתן לנו מענה, אבל לפני כן אני רוצה להשוות את זה קצת למקומות אחרים במאור עיניים שהוא גם מדבר על הסוגיה הזאת. הוא מדבר על זה גם בליקוטים, בדיבור המתחיל וכי תזבחו זבח תודה. הוא אומר שהתפילה, שם הוא מדבר בעיקר על תפילה, הוא אומר כלל הדבר שהתפילה יותר מעולה מכל העבודות, ובתפילה צריך להתחזק לערוך מלחמה. התפילה זה זמן מלחמה בגירה, בקשתה, ברומחה, בסייפה. בגירה, בחץ, בקשתה, בקשת, ברוימחה, ברומח ובסייף. אומר כי האדם כולו מראשו עד רגלו מלא אותיות. וצריך להעלות האותיות אל תחילת הרצון שמקורה ממנו. אומר והוא כשהאדם ממשיך בכל כוחותיו, מחשבתו למעלה, וזורק כמשל, דורך בקשת וזורק חיצו למעלה, וזה נראה בגירה בקשתה, וחץ בקשת, האדם יורה את הדברים שלו למעלה, ובתנאי שלא יתערב מחשבת פסול חס ושלום. כי אם מפסיק חס ושלום תפילתו במחשבה זרה, ואינו יכול להעלותם ולתקנם בתיקונו, כאן יודע שהמחשבות הן גם כן אלוקות, רק שנפלו, ומבקשים להעלותם ולתקנם, וכשאינו יכול להעלותם אז במחשבה זרה, היא נותן כוח לסמחמם חס ושלום לנוקווי, פה הוא מזהיר על רחמנא ליצלן כשהמחשבות זרות לא עולות ולא מתוקנות, כי האדם חסר באהבה ויראה שלו, אז רחמנא ליצלן זה יכול ליפול למטה. זאת אומרת, יש לנו גם בעיה, כי אנחנו צריכים לעשות את זה נכון, ואת זה שואל המאור עיניים אצלנו ונותן לנו דרך לפתרון. נותן לנו דרך לפתרון, איך באמת אנחנו יכולים לא רק שהתפילה שלנו לא תיפול למטה, אלא אפילו הדברים שנפלו בעבר גם הם יבואו אל התיקון. הוא מרמז את זה בפרשת אחרי, שזה רבות מחשבות בלב איש. הוא אומר, יש על האדם רבות מחשבות בלב שלו, ועצת השם היא תקום. הוא אומר, האדם יכול לומר, איך אני יכול לעבוד את השם? הקיפו אותי זרים, מחשבות זרות מטרידות אותי. אומר לכן, מודיע לנו הכתוב, כי לא כן הוא. כי המחשבות ההם רוצים ומשתוקקים לעלות, להתעלות כל אחד למקור שורשו. על כן הגיעו עדיך, לכן הם הגיעו אליך. להעלותם ולקשרם כנודע על ידי כל מחשבה מקום שורשה להדביקה. רבות מחשבות בלב איש. הקדוש ברוך הוא שולח לך ונותן לך עיצה על ידי זה ועצת השם. היא תקום, שהמחשבה תקום ותתעלה למעלה והתמתקו כל המחשבות. זאת אומרת, זה מגיע כדי שנעלה אותם, רבות מחשבות בלב איש, והעצת השם, מה העצה שלו? היא תקום, ההפך, תעלה אותם גם כן, את המחשבות האלה. טוב, הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים, יש בפרשת ויקל, הוא אומר שהמחשבות הבאים לאדם בתפילה הם אותיות ונשמות שנפלו בשבירה, ובאים בתפילה לאדם ההוא, שהם שייכים לשורש נשמתו להעלותם ולהביאם לכללם עם האותיות שהוא מדבר בדחילו ורחימו בחיות גדול. זאת אומרת, יש הבדל בין הדברים, אני לא יודע כמה להיכנס, אבל יש הבדל, כי למשל בפרשת ויקל הוא לא מדבר על דברים שאנחנו איפלנו, אלא דברים שמתחילת הבריאה נמצאים למטה וצריכים תיקון, וגם הם באים לאדם בתפילה, וזה האדם כשכבר מתפלל בדחילו ורחימו. אדם שכבר יש לו עירה ואהבה, ישלחו לו משמיים מחשבות שאפילו לא קשורות אליו. אלא רק דברים שצריכים תיקון, ואז הוא יכול להעלות אותם. כשאדם עובד ביראה גמורה ואהבה גדולה, אז הוא אומר, הדבר הזה הוא מדבק בבורא יתברך, הוא יודע שלתתר פנוי מיני, ואז הדיבור שלו מדבק מיד בקדוש ברוך הוא, ואין נפילה לדיבורים שלו, והם יכולים להעלות את הכל, זה ישמח לב וברכות. אז יש באמת עבודה גדולה מאוד. אם אנחנו נזכה, אולי אפילו ישלחו לנו דברים שלא קשורים אלינו, גם להעלות אותם עם הדיבור שלנו באהבה ואירה. גם אם לא, אנחנו צריכים לנסות לכוון את הדברים שלנו שהם יהיו באהבה ואירה, ואז המחשבות זרות שיבואו, והם יבואו כי יש לנו מה לתקן. וכשהם יבואו, אנחנו נעלה אותם למעלה, נחבר אותם למעלה, נסור את ראש, א' ת', ראש, להעלות אותם למעלה. בני גרשון, גם אם הם גרושים ונפלו למטה, התגרשו מהקדושה, כן? גורשו מהקדושה. אנחנו גרשנו אותם, כן? לבני גרשון, לבית אבותם, אל אברהם, יצחק ויעקב, אל החסד, אל הגבורה והתפארת, אהבה ואירה ותפארת, כמו שצריך, ולמשפחותם, ויסתפחו ויהיו דבוקים חזרה אל הקדושה כמו שצריך. אך איך עושים כל הנעל? איך מגיעים לזה? איך עושים את הדבר הזה? נו, פרש לנו שלמה המלך, עליו השלום. אומר, כל אשר תמצא בידך לעשות בכוחך, עשה. אומר, רצה לומר, כל דבר שתרצה לעשות רצון השם יתברך, בכוחך עשה. תעשה אותו בכוח. רצה לומר, צריך לעשות בכוח. דהיינו, כשמשים כל כוחו וחיותו בתוך האותיות התורה והתפילה, בזה מעלה אותם לשורשם על הבורא יתברך שלו. אומר, העצה מאוד מאוד פשוטה. תנסה להתרכז, תנסה לעשות את זה כמו שצריך. אבל אני לא מצליח, אבל אין לי את האהבה ואירה, אני לא מתחיל אורחים מול לעלות את הדברים. איך אני יכול להביא את למשפחותם, ספחי נינה, כן? נספחו על בית יעקב, להסתפח בנחלת השם, בחיבור, בדיבוק, אני לא יכול להביא את זה לקדושה, כי אני בעצמי למטה. בכוחך עשה, תעשה בכוח. תתאמץ לעשות את זה, תנסה לעשות את זה. ואז זה יקרה. כל אשר תמצא ידך לעשות, כל דבר שאתה רוצה לעשות רצון השם, בכוחך עשה. תעשה אותו עם הכוח שיש לך. לנסות בכל זאת להתרכז. לנסות בכל זאת להרגיש כמה שאפשר אהבה. לנסות בכל זאת להרגיש עירה. וכמה שאנחנו ננסה להרגיש אהבה, להרגיש עירה, להרגיש תפארת, ויפלו עלינו כל מיני מחשבות זרות ותאוות נוראיות. ואנחנו פשוט ננסה להמשיך הלאה את הדרך באמונה גדולה שבזה שאנחנו פשוט ממשיכים כמה שאנחנו יכולים ואיך שאנחנו יכולים ועם האהבה מאוד מאוד קטנה שלנו והעירה שאולי בכלל לא קיימת אבל אנחנו בכוחך עשה, אנחנו הולכים הלאה אני שם את כוחי וחיותי בדבר הזה, אני עכשיו מתפלל, אני עכשיו לומד מה שקורה קורה, אבל אני ממשיך בזה אנחנו באמת מעלים אותם לשורשם אל הבורא יתברך שמו ומגיעים אל התיקון אילו דברי המאור עיניים כאן בעצם הוא בא ולימד אותנו לימוד גדול על הכוח הנפלא שיש לנו להידבק בשם יתברך על ידי הדיווק במידותיו ובאמת בדרגות כמו שראינו פה בדרגות כל כך מסודרות יש לנו מרחום וחנון ערך הפיים היו ג' מחילתן דרחמי דרך היו ג' מידות שהתורה נדרשת בהם ועד המידות שמתגלות בפועל את הרחום ורחום וחנון אצלנו מלביש ערומים גומל חסדים קובר מתים מנחם אבלים מבקר חולים אבל יש לנו בכוח הדבקות הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ידבק במידותיו, יש לנו מחשבות זרות שמפריעות. להבין שהמחשבות זרות האלה הם תיקונים מאוד גדולים שאנחנו צריכים לתקן מכל מיני דברים שעשינו בעבר. ועל ידי שאנחנו באמת ממשיכים הלאה, אנחנו מעלים אותם, מחברים את האותיות הנפולות האלה אל אותיות הקודש, ואז הם עולים חזרה יחד לשמי שמיים אל התיקון לבית אבותם למשפחותם, הם נספחים הלאה במשפחה חזרה אל בית אבותם אברהם יצחק ויעקב, ו גם אם אדם לא מצליח לעשות את זה, פשוט להמשיך ללכת. ובהליכה הזאת, ואשר בכוחך עשה, אנחנו מעלים את הכל אל השורש חזרה אל הבורא יתברך. השם יתברך יעזרנו שנזכה לזה באמת.